ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני. ולמרות שאנחנו כבר מזמן לא מתעסקים פה רק במשברים, אלא מדברים עם המון אנשים סופר מעניינים, עם המון המון סיפורים מעוררי השראה ומתנות לחיים ושיעורים, ובאמת הפודקאסט הזה הפך להיות, לא יודעת, הדבר הכי טוב שקרה לי, לפחות מבחינתי. אני מפיצה לעולם את כל הטוב וכל הידע שרק אפשר. אבל היום החלטתי לעשות פרק סולו, שהוא פשוט מאוד 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 חשוב לי לעשות אותו, כי אני מרגישה שאני צריכה לתת אותו במתנה, בעיקר ללקוחות שלי, אבל היום לא רק ללקוחות שלי, אלא לכולם. ואני רוצה, הייתי קוראת לפרק הזה אולי, כשהמלחמה החיצונית מהדהדת פנימה. כשהמלחמה החיצונית מהדהדת פנימה. מה קורה לנו? ובאמת ישר אצל כולם זה מעלה כזה מחשבה על מה? על המלחמה שמתרחשת בחוץ, בעזה. על הקשיים, על החטופים, על האימהות עם הילדים שמשרתים, על מפונים, על כל המאבק הזה בקפלן, על הפילוג בעם, שגם אם אנחנו חושבים שלא מהדהד בתוכנו, מהדהד בתוכנו, גם מי שזה לא השפיע לו על העבודה, או על החיים, או אין לו ילד שם איפשהו, עדיין המלחמה הזאת מהדהדת בתוכנו. וההדהוד הזה נשמע למרחוק. הוא משפיע עלינו, ככה בקטנה, בפיחות זוחל, בלי שנשים לב, קצת יותר דיכאון, קצת יותר עצובים. קצת יותר קשה לשמוח, קצת יותר קשה לבלות, קצת שואלים אם נעלה את התמונה הזאת או לא, בכל זאת לא נעים, יש מלחמה, בן שלה בעזה, בן של זאת חטוף, וההדהוד הזה, כבר יותר משנה וחמישה חודשים, כמעט שנה וחצי, מייצר בתוכנו איזה אקו של כאב, והרבה מאוד פעמים, המלחמה הזאת, היא לא רק מלחמה חיצונית של אחרים. ואני כן אשווה את הסיטואציה הזאת של להיות במלחמה בחוסר ודאות, לסיטואציה של להיות במלחמת גירושים. כי צריך לשים לב שגם אלה שעוברים את זה לכאורה בקלות, המלחמה הזאת מהדהדת בתוכם. ושמתי לב, וזה באמת, באמת, באמת מתנה שהשבוע, פשוט הרגשתי אותה מכל כך הרבה לקוחות, שאמרתי אני חייבת לדבר על זה רגע, כדי לעשות סדר. אז שמתי לב שיש חשיבת יתר, שזאת מחלה, שמתחילים כשנכנסים לאיזושהי מלחמה, לחשיבת יתר שכל כך מטלטלת אותנו, שמייצרת אצלנו לא בהירות, אלא בדיוק הפוך. חוסר שליטה. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת על ה-overthinking הזה. Overthinking, אכילת ראש, לופים אינסופיים, שאנחנו מטריפים את עצמנו. מטריפים את עצמנו, ואתם יודעים למה? בגלל החוסר ודאות. ואני חייבת להגיד שיש אנשים שעוברים את התהליך הזה של גירושים, שמיד נכנסים לחשיבת יתר הזאת, הם גם הופכים להיות אגב לקוחות מאוד מתישים, מאוד קשה לטפל בלקוח שמצוי בתוך הלופ הזה של חשיבת יתר. כי בעצם מה הוא עושה? הוא מייצר לעצמו בראש 1,000 סצנריים רעים, כמובן, אף אחד מהם לא טוב, שיכולים אולי לקרות. שבסופם הוא כבר רואה את הסוף, כמה זה גרוע, כמה זה נורא, כמה זה לא יהיה, כמה הוא יהיה אני, אביון עצוב ללא הילדים, ועוד 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 ועוד. ולפעמים האנשים האלה שנכנסים לחשיבת יתר הם דווקא אנשים סופר אינטליגנטים, סופר חכמים, סופר רגישים, שבעצם מייצרים לעצמם, רוצים לייצר לעצמם בשאיפה ודאות שאין להם כרגע במציאות, כיוון שהם נמצאים בתוך איזושהי מלחמת גירושים. ומה שקורה זה שהמוח שלנו בעצם מתחסל מחוסר הוודאות. זאת אומרת, העונה הקדמית שלנו, שנקראת ה-prefrontal cortex, כן? היא אחראית על חשיבה הגיונית, על רציונליות, היא נחטפת, פשוט נחטפת, על ידי המערכת הלימבית. מה זה המערכת הלימבית? זה בעצם המוח הרגשי, אוקיי? ואז מה התוצאה? לופים אינסופיים, אבל אינסופיים, של ניתוחים על ניתוחים, בניסיון לייצר תחושת ביטחון. עכשיו, למה בעצם חשיבת היתר הזו לא מייצרת לנו ביטחון? כי מה היא עושה? היא מייצרת ומפעילה סטרס. המוח מציף את הגוף בקורטיזול, ומתחילה סוג של היפרוונטלציה. ואם זה לקוח שהיה לי השבוע, שבעצם אשתו הגישה נגדו איזשהו צו הגנה והרחיק אותו מהילדים, והוא נכנס לכל הסצנריים הכי גרועים שיכולים להיות בעולם, ברגע שהוא התחיל, אבל אם היא הגישה את זה, ואם המשטרה תגיד את זה, ואם הראיות יגידו ככה, אבל לא היו ראיות, זה בכלל לא היה, אז איך יכול להיות שהם קיבלו את התלונה? יקחו לי תביעות אצבעות, הייתה לי משטרה בבית, מה יגידו עליי? עכשיו נלך לבית המשפט, אז מה, אולי תגיד שאני פדופיל, אולי תגיד שנגעתי בילדים, אולי תגיד שאני עשיתי ככה, ואז מה, ייתנו לה את הילדים? אני לא אראה את הילדים שלי, אני שנה לא אראה את הילדים שלי, כי הליך משפטי לוקח למעלה משנה, אז אני עכשיו שנה לא אראה את הילדים שלי, ועוד 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 ועוד, מה זה עושה? אין אוויר, אין אוויר. ואז מה בעצם הגוף מרגיש? הוא מרגיש במלחמה, אבל זה רק תחושה, נכון? זה רק סטרס בתחפושת של מלחמה, זה לא באמת מלחמה. והמוח בעצם לא פותר את הבעיות ככה, הוא בעצם מנסה לייצר איזשהו סצנריו, איזושהי גרסה, גרסת ה-worst case סצנריו, שתהיה גרסה שבה הוא יוכל להאמין, כדי שמה? יוכל להרגיש בטוח. אבל הגרסאות האלה הן כל כך גרועות, אוקיי? דיברתי עם מישהי שבאמת היא רוצה להתחיל תהליך, והיא אומרת לי, אבל אני יודעת, אני כבר יודעת, שהמגשרת אמרה לו, והוא החליט, ואז הוא לא יסכים, וכשהוא לא יסכים, גם אם תהי שם הוא לא יסכים, וגם בית משפט תהיה הוא לא יסכים, וגם הוא לא יקשיב לשופט, וגם אם השופט יגיד אז הוא לא יעשה, והוא ממילא נרקסיסט, והוא יטריף אותי, והוא יגרום לי להתמוטטות עצבים, והוא יגרום לי לוותר, אז למה שאני כבר לא יחתום על ההסכם עכשיו וזהו, כמו שהוא רוצה, הסכם סחיטה. אז אני אומר, תראי, אם את כבר סגרת לעצמך את כל הדלתות, מיפית את כל האירועים, את יודעת כבר איך תגיבי, את ברור לך שהוא לא זה, אז כאילו, כבר ייצרת מציאות, אז כבר באמת לא נשאר הרבה, אלא לחתום על ההסכם. אבל במציאות עצמה, כל כך הרבה דברים יכולים לקרות אחרת. הבעיה שכשאנחנו נכנסים ללופים האלה של overthinking, אנחנו מייצרים רק סצנריים רעים, רק סצנריים רעים. וככל שתנסו לחשוב את דרככם החוצה מתוך לופ כזה, כן? ואגב, זה באמת לא משנה אם אתם במלחמה אמיתית של גירושים, או המלחמה החיצונית מהדהדת לכם פנימה, או אתם נכנסתם לאיזה לופים, אני באמת אומר לכם, אני מכירה אנשים שנכנסו ללופים מהחטופים, שזה לא חטופים שהם משפחה שלהם, ועדיין החשיבה על חטופים, על מה שהם עוברים, התקשורת, המצב, עזה, חוטים, מכניסים אותם לסטרסים, והלופים האלה של לנסות לייצר איזה ודאות, אם נעשה ככה, אבל אם נלך לקפלן, אם נוריד את ביבי, ואם נעשה זה, הלופים האלה, מפריעים להם לאיכות החיים. וככל שמנסים לחשוב את דרככם בתוך לופ חשיבתי כזה, כן? המוח דווקא יקבל חיזוק להצפה הזאת של הדופמין, והוא רק יחזק את השביל הנוירולוגי הזה של דאגה. זאת אומרת, אתם מייצרים, המוח שלנו משתנה כל הזמן. אנחנו הרי יודעים שבאמצעות חשיבה מסוימת אנחנו יכולים לייצר שבילים חדשים במוח. אנחנו יודעים שהמוח שלנו דינמי. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחשוב טוב, לא בקטע של בוא נחשוב מחשבות טובות אז יהיה טוב, אלא לייצר לעצמנו מציאות אחרת. אנחנו יודעים שכשאנחנו חושבים, אנחנו משפיעים על הפיזיולוגיה שלנו. רוצים שאני אוכיח לכם את זה בתוך שנייה? בבקשה. תעצמו עיניים ותחשבו שאתם לוקחים עכשיו פלח לימון, תכניסו אותו לפה ותלעסו, תרגישו את כל החמוץ בפה, מרגישים את המרירות של הקליפה ואת החמיצות של המילון. לימון, אם אתם תעשו את זה למשך שתי דקות ותדמיינו את זה, אתם תראו שכל הפה שלכם יתמלא ברוק ויתמלא בריר, ואתם תרגישו את הפנים מתכווצות. מה, אתם אכלתם באמת לימון? לא. אבל המוח שלכם לא יודע להפריד בין מציאות לדמיון. ואותו דבר יקרה אם אתם תשכנעו את עצמכם שאתם נמצאים בסיטואציה שבה אם אתם תמשיכו לחשוב ותמשיכו לחשוב משהו יקרה, אבל יתייצר שם רק דבר אחד, שביל דאגה חזק יותר. החריץ הזה במוח יהיה עוד יותר ועוד יותר חזק. אתם לא תצליחו לחשוב את עצמכם החוצה משם. פשוט לא. בעצם החשיבה שלכם, הדבר היחיד שאתם עושים, זה מייצרים חרדה. ככה ממש נראית חרדה. אוקיי? חשיבת היתר הזאת מנתקת אתכם מהגוף שלכם. מנתקת אתכם מהתחושות האמיתיות והמציאותיות שאתם אמורים להיות בהם באותו רגע. בהירות מחשבתית לא מושגת במוח. אני אחזור על זה עוד פעם. בהירות מחשבתית לא מושגת במוח. גם אם תחשבו על כל הסנריים הנוראים האפשריים בתיק הגירושים שלכם, זה לא ייתן בהירות על כלום. היא מושגת במערכת העצבים. שמערכת העצבים רגועה. הנשימה, התנועה והנוכחות, המוח עובר אוטומטית מהיפר-אנליזה לאינטואיציה. ואתם לא רוצים להיות בהיפר-אנליזה כשאתם נמצאים במלחמה. אתם לא. אתם לא יכולים. אי אפשר להיות בתוך סיטואציה של מלחמה ולייצר להיות בתוך חרדה כל כך גדולה. א', זה מייצר תחושת לחץ לצד השני. אתם הופכים להיות סופר סחיטים, סופר סחיטים, והם מריחים את הפחד שלכם מקילומטרים. ואני אגיד לכם משהו, אם אתם מיוצגים על ידי עורך דין טוב, ואתם נמצאים עם מישהו שבאמת פרס בפניכם, גם את האסטרטגיות וגם איך הדברים אמורים לראות, אתם צריכים לסמוך. וכי זה לא המקצוע שלכם. ולכן גם הסצנריים הנוראים ביותר שאתם מדמיינים, הם גם לא המקצוע שלכם. רוב הסיכויים שהסצנריים האלה בכלל לא יכולים להתרחש בעולם. וכן, האם לפעמים קורות טרגדיות? האם לפעמים קורים דברים שלא מתוכננים גם באסטרטגיה? התשובה היא כן, זה יכול לקרות. אבל אתם יודעים מה יפה במערכת המשפט? עדיין, כל עוד היא כמו שעכשיו, שתמיד יש ערכאת ערעור, וגם אם השופט הזה טעה, אז עולים לערעור. אבל כל ההתייחסות הלופית, לופ מחשבתי הזה, שמביאה את הלקוח ואתכם, כשאתם נמצאים בתוך המצבים האלה, להתמוטטויות, היא מזיקה לכולם, היא בעיקר מזיקה לכם, גם בריאותית. גם בריאותית, לא טוב להיות בכזאת רמת סטרס כל הזמן. אתם חייבים להיכנס לזה ולהגיד, אני בלופ מחשבתי, אני מרגיש את הסימפטומים, איך פותרים את זה? אז בואו נדבר על הסימפטומים, אוקיי? הסימפטומים מאוד פשוטים. אם אתם נמצאים באיזשהו משבר חיים, במקרה הזה לקחתי איתי גירושים, אבל זה יכול להיות כל משבר חיים, או אפילו התחושות הקשות של המלחמה, כן? שמהדהדת פנימה. אז אם אתם ממשיכים להריץ בראש את אותם מחשבות ולהיות תקועים בעבר, אותם שיחות, אותם מחשבות, אותם שיחות, הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא אכל לי, הוא לקח לי, את זוכרת שהוא עשה לי בחתונה, ביום של החתונה, הוא עשה לי ביום של הזה, הוא עשה לי, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתם בלופ. אז להמשיך להריץ בראש את אותם שיחות עבר ולהישאר תקועים, זה סימפטום. שיתוק החלטות זה סימפטום שני. מהפחד להתקדם, אתם פשוט משתקים את היכולת לקבל החלטה, כי אתם רק מריצים עוד ועוד ועוד סצנריים ואת אותם סצנריים. הסימפטום השלישי, חשיבה קטסטרופלית על ריפית. מה עושה חשיבה קטסטרופלית על ריפית? כשאתם חושבים על הסצנריו הגרוע ביותר שעומד לקרות, ומדמיינים רק את הדברים הלא טובים, מייצרים עוד חרדה. הסימפטום הרביעי, עייפות מנטלית. אתם מרגישים מותשים. לא רק שאין בהירות, לא רק שאין יכולת להסתכל על הדברים בצורה הגיונית, רציונלית או מציאותית, אתם מרגישים גמורים. אני אומרת לכם, יש לי לקוחות, הם באות אומרות לי, האם אני מותשת? אני מותשת. אני אומרת לה, למה? לא ישנת בלילה? מה קרה? אני מותשת. אני מותשת, זה סכסוך הזה גומר אותי. למה גומר אותך? קמת בבוקר, הלכת לעבודה, גידלת ילדים, טיפלת בהם, הכל סבבה. תתרכזי בכאן ועכשיו, תתרכזי במה שיש. את מותשת כי את מתישה את עצמך בעייפות מנטלית אינסופית של כל הזמן more of the same, חשיבת יתר, overthinking, לופים, אכילת ראש, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אתם מטריפות את עצמכם לדעת. הסימפטום הבא זה חוסר שינה. למה? אתם חסרות מנוחה, למה? כי אי אפשר לחבוט את המוח. פשוט לא מצליחות לחבוט את המוח. זה כמו השיר הזה שרץ לכם בריפיט בראש, נתקע ולא עוזב. אז המחשבות האלה והשיחות של מה הוא אמר לי, אבל הוא אמר לי, אבל הוא, אני זוכרת שהוא הבטיח לי, והוא הבטיח לי, אבל הוא הבטיח, והוא עכשיו לא מוכן. אבל הוא אמר, ועכשיו הוא חזר בו. כל עוד אין הסכם, חתום, מאושר, אופסק דין, זה לא רלוונטי. כל הזמן מתעסקים בלא רלוונטי. והלא רלוונטי הופך להיות זה שמנהל את הסכסוך, ומנהל את המלחמה, ומנהל את העידוד הפנימי, ומנהל את חשיבת היתר, ומנהל את החרדה שלכם. אתם מוסרות את, את כל ה-well-being שלכם לאיזה חשיבת אובססיה שלא משרתת אף אחד. אני אומרת חושבות, אבל זה גם חושבים שיהיה ברור. גברים ונשים עושים בדיוק את אותו דבר בסיטואציות האלה. והדבר האחרון זה לופים של מחשבות שתקועות במעגל. ממש אותו מעגל. אני רוצה שהוא יחתום על ההסכם שאנחנו דיברנו עליו אצל המגשרת לפני שנה. למה אי אפשר לחתום על אותו הסכם? אני מדמיינת, הנה הוא חתם על ההסכם. לא. זה אותו לופ עם אותה מחשבה, אותה תקועה, באותו אירוע שכבר היה. וכל הסיפור הזה, כל הלופים האלה, כל האוברפינקינג, כל הטירוף הזה, זה רק מסיבה אחת בלבד, שאתם מתמודדים בסיטואציה של חוסר ודאות. ולכן השוויתי את מלחמת הגירושים הזאת למלחמות אחרות שמתרחשות בישראל. למלחמה חיצונית שמשפיעה על הבפנים, ומייצרת חוסר ודאות גם אצל אנשים שלא נמצאים במלחמת גירושים, אבל משפיעה להם על הזוגיות, משפיעה להם על האושר, משפיעה להם על היחסים, משפיעה להם על היכולות, על איכות השינה, וצריך לפתור את זה. ואתם יודעים, כשגוף מרגיש פחד וחרדה, אתם יודעים מה הפתרון? כי יש לזה נוגדן, ממש אנטידוט, ממש סם נגד. פחות מחשבה ויותר הרגשה. פשוט מאוד. פחות מחשבה ויותר הרגשה. ועכשיו מה תגידו לי? טוב, זה קל לדבר, ברור, פה יותר קל להגיד, פחות הרגשה, יותר מחשבה, פחות מחשבה, יותר הרגשה. ממש לא. הכל טוב, אבל יש פתרון, ויש מה לעשות. ואני מבטיחה לכם, שאם אתם תעשו את מה שאני אמרתי עכשיו, ממש, יש מה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו, את הפתרון שאני הולכת לתת לכם, אם אתם תעשו אותו, ממש בעדיקות, כל יום, אתם תצאו מהלופ. את מלחמת הגירושים שלכם תמשיכו לנהל, אבל אתם לא תהיו, לא ברמות הסטרס שאתם נמצאים, לא ברמות האטרף, לא ברמות הלופים. ובכלל, זה טוב לחיים בכל משבר. ולא רק במשבר, גם באי ודאות סתם, וגם בתחושות קשות שמייצרת הסיטואציה המציאותית שאנחנו נמצאים בה. אז קדימה, בוא נדבר על הפתרון. אז בי לשם זה התכנסנו, וזה הדבר הכי חשוב, וזה המתנה שלי אליכם. אז ככה, פתרון הראשון נקרא גראונדינג. אתם יושבים על כיסא, מניחים כפות רגליים עדיף יחפות על הקרקע, ומרגישים את הקרקע, פשוט מרגישים, ומתחילים לספור עד 5, 1, 2, 3, 4, 5. אתם חושבים רק על כפות הרגליים שנמצאות על הרצפה. שימו לב, המוח לא יכול לחשוב את אותה מחשבה, שתי מחשבות באותו זמן. ולכן המחשבה היא על הכפות הרגליים על הרצפה. מה אתם מרגישים שם? הדבר השני שאתם הולכים לעשות, זה לתייג מחשבות. מגיעה מחשבה. לא משנה כמה רעי, אתם אומרים, זה רק מחשבה. כן, בהתחלה זה ישמע לכם אידיוטי, זה ממש לא אידיוטי, ממש לא. אני מגיעה לי חרדה, אתם כולם יודעים שאני סובלת מחרדות בריאות, מתחילה חרדה, ואני אומרת, זאת רק מחשבה, את תמצאת אותה עכשיו. היא לא במציאות, היא בדמיון. זאת רק מחשבה. ברגע שתתחילו לתייג את המחשבות שלכם, זה יעמיד אותם בגודל הנכון שלהם. הם יהיו רק עוד מחשבה. הם לא יהיו מציאות, הם לא יהיו מניע לפעולה. הם לא ישלטו בתוצאות של המעשים שלכם, והם לא ישלטו בכם בכלל. זאת רק מחשבה. הדבר השני, השלישי, סליחה, לנשום עמוק. לקחת נשימה עמוקה, 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 עמוקה. להחזיק, לספור 5, ולשחרר לאט, לאט, עדיף ב-6, 7, 8. זה מרגיע את המערכת הלימבית, זה מרגיע את מערכת העצבים. זה פשוט מוריד סטרס. סדרה של 5 של 5. 5 פעמים, לנשום עמוק, שלספור עד 5, לעצור נשימה. לספור עד 5, לעשות. עדיף 5, 6, 7. ככל שתעטו את ההוצאה של האוויר, המערכת הפרסימפתטית תיכנס לפעולה, ותרגיע את המערכת הסימפתטית, ואיתה תרגיע את מחשבות היתר. גם בזמן הזה יכולה לבוא מחשבה. ואז אתם תגידו לה, זאת רק מחשבה. הדבר הרביעי זה לזוז, לשנות את האנרגיה. אני מבטיחה לכם שבשיח הרדה תשימו שיר קצבי ותרקדו. אני מבטיחה לכם, גם לא בא לכם בהתחלה, משהו בגוף ישתנה. המוח ישנה את הכיוון. החמישי, שעון דאגה. זה גאוני, זה אחת העצות המרכזיות שקיבלתי בתחילת דרכי עם התמודדויות עם חרדה. אמרה לי הפסיכולוגית, בואי תשימי לך שעון דאגה. אמרתי, מה זאת אומרת? מה זה אומר? אמרה לי, על מה דואגת עכשיו? אני לא זוכרת, דאגתי על הילדה, על החוגים, היא לא הלכה, היא כן הלכה על החרדה, היא לא נכנסה, היא כן נכנסה. לא משנה מה. היא אמרה לי, אוקיי, כמה זאת רוצה להקדיש לזה? אמרתי, מה זאת אומרת? היא אמרה לי, תראי, כרגע זה משתלט עלייך, את כל היום דואגת, חושבת על זה מהבוקר עד הערב, זה מעסיק אותך, למה היא ככה, מה היא עשתה, למה זה, למה עשו לה, למה חרימו אותה, למה פה. אז בוא נקבע זמן דאגה. עכשיו נגיד, בין 12 ל-12:30, שבי, תדאגי. רק על זה תחשבי. הנה, קחי כל הזמן שבעולם, כל הסצנריים הכי גרועים בעולם, תחשבי. אבל, 12:30 מגיע מצלצל השעון בטלפון, את משחררת. ואתם יודעים מה? זה משחרר. אפשר לדאוג בזמנים קצובים. יש לך ילד בעזה, את צריכה לדאוג, אין ספק, אבל את לא יכולה לתת לזה להשתלט על החיים שלך. את יכולה לדאוג בזמן קצוב, ובשאר הזמן להגיד, זאת רק מחשבה. יש לך מהליך גירושים קשה, זה בסדר גמור לדאוג. תני חצי שעה, תדאיג את עצמך בכל הטרדות שבעולם, תשמעי עמוק, זה רק מחשבה. יש לי עורך דין, יש לי עורך דין, אני יודעת לאן אני הולכת, קבעו לי אסטרטגיה, הדרך שלי ברורה, יש מי שמטפל בי, אני לא לבד, ממשיכה. אוקיי? הדבר השישי, זה לכתוב, ג'ורנליזם, פשוט לכתוב כדי להוציא, כדי לנקות. אני כותבת הכל, אני כותבת את המחשבות שלי, כותבת את היעדים שלי, את המטרות שלי, את היסוסים שלי, את הערורים שלי, כשהם כתובים על דף, הם מנקים אותי מבפנים, והם גורמים לי להסתכל על זה, גם קצת מבחוץ. והדבר הכי יפה, זה שלפעמים אני פשוט ניגשת לזה, ומסתכלת מה כתבתי לפני שנה, ואיך גדלתי, ומה אני היום. והדבר האחרון, זה באמת להפחית גירויים חיצוניים. אם אתם מודאגים מהמלחמה, ומהטילים, ומהחוטים, ומטראמפ, ומביבי, ולא משנה ממי, תפחיתו מסכים, תפחיתו התראות של וויינט, התראות של חדשות, התראות של פיקוד העורף, התראות, 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 התראות של טלגרם, פשוט תעיפו את זה באופן מודע מהחיים שלכם, ותתייחסו לזה רק. זמן כתוב ביום, אפשר ב8 בערב לראות חדשות, אני תמיד ב8 בערב רואה כותרות, מבינה מה פספסתי ביום, אומרת ביי, תודה רבה. אני לא יכולה לשלוט בזה, אני גם לא יכולה לתקן את זה, אני לא יכולה לעזור. אני יכולה להפגין אם אני מאמינה באידיאולוגיה, אני יכולה לתרום, אני תורמת מלא, אבל אני לא יכולה לשנות את המציאות הזאת, וזה שהיא תהדהד בתוכי, ותחלחל לנשמה שלי, ותשרוף אותי מבפנים, לא יועיל לאף אחד, רק יזיק, יזיק לי, יזיק לילדים שלי. גם אם אני עוברת מלחמת גירושים, אם זה יחלחל לתוכי כל כך עמוק, זה יזיק לי, זה יזיק למערכת היחסים שלי עם הילדים שלי. אגב, זה יזיק גם לסביבה, גם לסביבה יש גבול של מה שיכולה להכיל. גם חברות לך יפסיקו לרצות שתבואי, כי כמה אפשר לבלבל את המוח על הגירושים שלך, אוקיי? אנשים רוצים אופטימיות. וככל שאת תאמיני שיש אופטימיות, תשדרי אופטימיות ותחשבי אופטימית, אז הדברים גם יסתדרו. והדבר הכי קשה זה בעצם לבטוח בחוסר ודאות. אבל זאת התרופה, לבטוח בחוסר ודאות. להגיד לעצמך שחוסר ודאות זה לא איום. חוסר ודאות היא חלק מהחיים. איך מצטטת אותי המזכירה שלי, עוזרת האישית שלי, אומרת, אימי אומרת, לפעמים בחיים יש תקופות קשות. נכון? לפעמים בחיים יש תקופות קשות. למעשה החיים שלנו בנויים מתקופות קשות ותקופות פחות קשות, ולפעמים תקופות טובות. אבל שום תקופה לא נמשכת לנצח. לא הטובות ולא הפחות טובות. ואנחנו בתקופה. היא לא קצרה, היא מורכבת, יש בה רגעים יותר טובים ופחות טובים, ואנחנו חיים בטלטלה הזאת, כשמשתחררים חטופים בשבת בבוקר, וכולם מתרגשים ובוכים משמחה, ולמחרת חוזרים להילחם, אז יותר קשה, או כשיש לנו הליך פתוח בבית משפט, ופעם מקבלים החלטה לטובה, ופעם לא, זה מרתון ולא ספרינט. הדברים האלה קורים, לפעמים קורים ככה, לפעמים קורים אחרת, אבל זו דרכו של עולם. פעם זה טוב, פעם זה פחות טוב, פעם זה ממש מדהים. וכדי להתמודד עם זה, בעצם הדבר היחיד שצריך, זה פשוט אמונה. פשוט אמונה. במה להאמין? אז תראו, להאמין שבהירות מחשבתית זה לא שליטה. זה אמון. זה לא לחשוב על זה עוד ועוד ועוד, כי אז אני אייצר לעצמי איזו תוצאה, או אני אבין את זה יותר. לא, זה פשוט אמון. אתם לא צריכים עוד מחשבות, אתם גם לא צריכים עוד ידע. אתם צריכים עוד ביטחון בעצמכם, שתדעו לנווט גם בחוסר ודאות. תגיד לעצמכם, וואלה, באמת לא יודע מה יהיה. לא יודע. אני לא מבין בזה. אני גם לא יודע מי השופט. אני גם לא יודע איך הוא קום בבוקר. אני גם לא באמת יודע מה הצד השני לגמרי רוצה או יגיד או יעשה, אבל אני יודע מה אני רוצה ומה עושה לי טוב, ואני יודע איזה עורך דין לקחתי, ואני יודע באיזה דרך אני הולך שבה אני מאמין, ואני יודע שגם בחוסר הוודאות הזאת אני אדע לנווט, כי וואלה אני בסדר, הצלחתי לשרוד עד עכשיו, הצלחתי בחיים, הצלחתי בעבודה, הצלחתי להביא ילדים לעולם, הצלחתי בהורות, הייתה לי גם זוגיות טובה, איקס שנים, לא משנה, 15, 10, 20, עשיתי משהו. אז מה קרה? לא התהפך העולם? תהיה אולי קצת קשה, אבל אני עדיין ידע. אני עדיין יאמין. ולמי שיותר קל להאמין באלוהים, לאנשים דתיים וחרדים, הרבה יותר קל בתהליכים האלה, כי פשוט הם אומרים, אני בוטח בהשם. אני באמת בוטח בהשם. זאת אומרת, מה שאלוהים תכנן לי, זה מה שיהיה. אני יכול להשתדל, אני יכול לעשות הכל, אבל בסוף, יש איזה גורם שמיימי, שאני בוטח בו, שהוא יודע מה טוב בשבילי. ואני יכולה להגיד לכם, שאני פשוט מאמינה, שמה שמדויק לי, זה מה שקורה לי. ושגם אם יש זה משהו שאני כרגע לא מבינה למה הוא קורה, כי הוא נורא כואב לי ופוגע בי וקשה לי, אני מאמינה שהוא נועד ללמד אותי משהו. אני מאמינה שהוא הגיע כשיעור, ואני מאמינה שהוא הדבר הנכון לי, ושהאלטרנטיבה לא הייתה יותר טובה, ואולי זה הדבר הכי טוב, כי זה לא קרה סתם, שום דבר בעיניי, שום דבר לא קורה סתם, וזה תמיד בפרשנות שלנו, גם דבר הכי קשה, גם פרידה, גם גירושים, גם כאב אחר, הוא קורה, הוא מלמד אותי משהו על עצמי, אני אפיק את השיעור, אני אשאר מקורקעת, ואני אסמוך על עצמי שאני אדע לנווט גם בחוסר ודאות. תסמכו על עצמכם, צאו מהלופ. וזה באמת פרק שהוא מתנה, מתנה, לכל מי שחווה כרגע הליך גירושים מורכב קשה ומלחמת גירושים. זהו, אני מקווה שתרמתי לכם, אני מקווה שכל הלקוחות שלי יקשיבו לזה, אני אשלח להם אותו אישית, זה מאוד חשוב לי שהם ייצאו מהלופים, כי אין מה לעשות, זה אנושי להיות בלופ הזה, אבל זה כל כך לא תורם לשום דבר. תשלחו את הפרק הזה לכל מי שאתם מכירים שמתגרש, שבמשבר, שמהדהדת לו מלחמה חוצה, חיצונית פנימה, שמרגיש בלופ. אני חש חצי מדינה. אז שישלחו את הפרק הזה, כי הוא יעזור לכולם. תעשו את מה שאני אומרת, כי אני מבטיחה לכם שיפור. אני הייתי אימי בחורבוני, זה היה הפודקאסט שלי, ואנחנו ניפגש פה בפרק הבא. יאללה, ביי.